אנחנו ביומא דף סמך ב' עמוד א', תחילת פרק שישי. שני שעירי יום הכיפורים. ישנו את השעיר לעזאזל, ישנו את השעיר לשם, את השעיר לעזאזל. מצוותן שיהיו שניהם שווים במראה ובקומה ובדמים. רש"י מסביר שמראה כוונה היא לבנים או שחורים, כן? ובגובה, כן, ובדמים, בשווי שלהם, ובלקיחתן כאחד. אז יש מצווה שלכתחילה קונים אותם יחד, והם שווים במראה קומה בדמים. ואף על פי שאין שווים, כשרים. זאת אומרת, זה לא מעכב. לקח אחד יום אחד למחר, כשרים. מת אחד מהם, אם עד שלא יגריל מת, ייקח זוג לשני. ואם מי שיגריל מת, אחרי הגורל, אז יביא זוג אחר ויגריל עליהם בתחילה. אז הוא עושה גורל מחדש, ויאמר, אם של שמת, במקרה שהשעיר לשם הוא זה שמת, אז הוא אומר, זה שעלה עליו הגורל לשם, יתקיים תחתיו. ואם של עזאזל מת, אז מה שהוא אומר זה, זה שעלה עליו הגורל לעזאזל, יתקיים תחתיו. אז הוא צריך לעשות גורל על שניים, אבל אחד מהשניים עומד במקום זה שמת. והשני ירד שיסתאב, ואם אחר, ויפלו דמיו לנדבה.
אם יש לנו אחד מהזוג הראשון, ועוד אחד מהזוג השני.
אז המילים האלה, והשני ירד שיסתאב, ואם אחר, ויפלו דמיו לנדבה, ההבנה שלך היא נכונה במשנה, אבל הגמרא יש הווה אמינא, שאולי ההבנה צריכה להיות אחרת, שהשני זה הנותר מהזוג הראשון, וזה מחלוקת המוראים, והגמרא אומרת באמת שבפשט המשנה יותר משמע כמו שאתה אמרת.
זה יתקיים תחתיו.
כן. יפה, יפה, אתה מדייק בדיוק בכיוון שהגמרא תדייק. אתה צודק שבפשט המשנה זה הבנה, אבל הגמרא תביא שמחלוקת המוראים, והיא תאמר, המשנה מדויקת ככה, ויש ברייתא שמדויקת הפוך. מסביר תנא קמא שאין חטאת ציפור מתה. יש לנו הרי הלכה למשה מסיני, שחמש חטאות מתות. אחד מהם זה חטאת שהתכפרו בעליה בבהמה אחרת. אז לכאורה פה זה דוגמה של חטאת שהתכפרו בעליה בחטאת אחרת, שהרי הגרילו, ועכשיו השני הוא במקום, או הראשון הוא במקום, אבל יש לך חטאת שהתכפרו בעליה, הקורבן לשם, אלא מה שזה חטאת ציבור. אז אנחנו אומרים, הגמרא בתמורה אומרת לנו, מה מצינו? כמו שבלד חטאת ותמורת חטאת וחטאת שמתו בעליה, אין אותם בציבור, אז גם כן חטאת שהתכפרו בעליה, אני אומר, לא שייכת בציבור. ופה אנחנו רואים עוד דוגמה שעושים י' ג' מידות בהלכה למשה מסיני. שאפשר לעשות, מה מצינו בתוך הלכות למשה מסיני? לכאורה י' ג' מידות הן מידות שהתורה נדרש בהן. מי אמר שאפשר לדרוש הלכה למשה מסיני בי' ג' מידות? פה אנחנו רואים. רבי יהודה אומר, תמות. אז רבי יהודה לא דורש את הממצינו הזה. רבי יהודה אומר שהחטאת הזו שמת, שהתכפרו בעליה באחרת, למרות שהיא חטאת ציבור, היא מתה. ועוד אמר רבי יהודה, נשפך הדם ימות המשתלח, ואתה עושה גורל מחדש, אתה לא שולח את האחר, מת המשתלח, ישפך הדם ותעשה גורל מחדש ותביא דם חדש לשם. והגמרא תסביר מה הקשר פה. כלומר, אנחנו קודם כל נעסוק בדין הראשון, ששני השעירים יש להם מצווה שהם יהיו שווים במראה, בקומה ובדמים. תנו רבנן, התורה אומרת לנו, ייקח שני שעירי עיזים. היה יכול להיות כתוב רק ייקח שעירי עיזים, והייתי מבין, מיעוט שעירי שניים. מה תלמוד לומר שני שעירי עיזים? ללמד אותי שיהיו שניהם שווים בקומה, במראה, בדמים. מניין אף על פי שאין שניהם שווים שבכל זאת כשרים, תלמוד לומר, שעיר שעיר ריבה, כתוב פעמיים שעיר, זה לימד אותי שאפילו אם כל אחד עומד בפני עצמו, הם לא נראים שווה, עדיין זה כשר. תימד רבי רחמנה, הלא רבי רחמנה ואמינה פסולין, עיכוב אמינה לן, הרי אנחנו יודעים שבקודשים, כשנאמר דין זה למצווה, ורק ששנה עליו הכתוב לעכב, רק אז זה מעכב. אז איך אתה יודע שפה שכתוב ייקח שני שעירי עיזים זה לעיכובה? אומרת הגמרא, עשה כדאי תחמינה שני 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 כתיב. הרי כתוב שלוש פעמים בפסוק ייקח שני שעירי עיזים לחטאת. ובהמשך גם כן, יש עוד פעמיים שכתוב שני שעירי עזים. אז הייתי אומר שהשנה עליו הכתוב לעקב, למה להשתד רבי? אז באה תורה ואמרה לי, שעיר שעיר לרבות שאפילו אם הם לא שווים במראה וקומה ודמים. והשתד רבי רחמנה, שעיר שעיר שכל אחד יכול להיות בפני עצמו, שונה במראה וקומה ודמים מאחר. שני שני שני, למה לי? אחד למראה, אחד לקומה, אחד לדמים. השני שני שני הם לא לרבות שיהיו שווים ושזה לעיכוב, אלא לרבות לכתחילה מהי המצווה בשלושה אופנים אלו, במראה, בקומה, בדמים. כן, זאת אומרת, אם רק היה לי כתוב שני שעירי, הייתי אומר שהם צריכים להיות שווים, ולא הייתי יודע במה. הגמרא לא אומרת לי איזה אחד הייתי אומר, לולי היה לי את שלושתם. עכשיו שיש לי שלושה פעמים, שלוש פעמים שכתוב לי שני, אז אני אומר, זה מלמד לי בשלושה אופנים שהם יהיו שווים. אחרת הייתי אומר שהם צריכים להיות שווים באופן אחד. כן? ברור?
כן.
עכשיו, להמשך עמוד, עד השורות הרחובות, אנחנו נביא עכשיו דוגמאות של עוד מקרים שהתורה אומרת לי את המילה שני, ללמד לי שיהיו שניהם שווים. ואותו דבר, התורה מרבה, גם אם הם לא שווים, ללמד לי שזה רק למצווה ולא לעיכובה. תניא נמי הכי גבי כבשי מצורע. כשהמצורע מביא את הקורבנות שלו, אז כתוב ייקח שני כבשים, כן, ביום השמיני הוא ייקח שני כבשים תמימים וכולו. מיעוט כבשים שניים, מה תלמוד לומר שני, שיהיו שניהם שווים? ומניין שאף על פי שאין שניהם שווים כשרים, תלמוד לומר כבש כבש ריבה. שוב אותה שאלה, תמד רבי רחמנה, לא רבי רחמנה, הווה אמינא פסולין, עיכובא מנהלן. איפה הפסוק חזר עליו לעכב? סקא דאיתך אמינא תהיה כתיב. התורה הרי אומרת בדיני המצורע, זאת תהיה תורת המצורע, ואנחנו דורשים שהמילה תהיה, בהווייתו תהיה, זה לעכב. תהיה, ואחר כך כתוב, וביום השמיני ייקח שני כוסים, ואני הייתי חושב שזה גם לעיכובה. בגלל זה כתוב, כבש כבש, ללמד אותי שלדין הזה שהם יהיו שווים הוא לא לעיכובה. באשתד רבי רחמנה כבש כבש תהיה למה לי לשאר הווייתו של מצורע, שבשאר הדינים הפרטי דינים מעכבים במצורע. בתניא ובתנא נמי גבי מצורע כאי גבנה, לגבי הציפורים מיהו ציפורים? שניים, מה תמוד לומר שתי ציפורים? התורה הרי אומרת ולקח לחטא את הבית שתי ציפורים מעצר זו שניתולד ואיזוב. אז למה צריך להיות כתוב שתי ציפורים שיהיו שתיהן שוות? ומניין שאף על פי שאינן שוות כשרות, תמוד לומר ציפור ציפור ריבה. תמד רבי רחמנה, לא רבי רחמנה פסולות, עיכוב המנהלן. סק עדיית רמינה תהיה כתיב, ואשתד רבי רחמנה ציפור תהיה למה לי, לשאר הווייתו של מצורע. אז ראינו שגם לגבי כבשי האיש המצורע, וגם לגבי הציפורים של הבית המנוגה, המילים שתי מלמדות אותנו שזה לכתחילה צריך להיות שווה, ובשאר דיני, אבל זה לא לעיכובה, בשאר דיני המצורע הם כן לעיכובה. אם כך, שהמילה שתי תמיד מלמדת לי שלכתחילה יהיו שווים, איהכי גבי תמידים, נמי נעימה? בוא נאמר אותו דבר לגבי התמיד ששחר ושבין הארבעים. כתוב שניים ליום, תמיד, נכון? כבשים, יהיו את כבשים שניים. מה תמוד לומר שניים, שיהיו שניהם שווים? למה לא לדרוש את אותו דבר, שלכתחילה הכבשי תמיד של כל יום יהיו שווים? ומניין שאף על פי שאין שניהם שווים כשרים, תמוד לומר כבש כבש ריבה? ולמצווה אחינה מדמיה, הנה, מה נאמר שיש כזו מצווה שלכתחילה כבשי התמיד יהיו שווים במראה? אומרת הגמרא, המילים שניים ההוא מבעי להלך דתניה. שניים ליום, הפסוק בא לי, להדגיש לי, כנגד היום שהמקום של זביחת הקורבן תמיד זה כנגד זריחת השמש. בבוקר אני הולך לצד מערב כי השמש זורחת מהמזרח כלפי הדפנות המערביות של המקדש, ובין הארבעים אני עושה בצד המזרחי כי השמש ממערב זורחת כלפי הצד המערבי. אז מה? כן. למצווה חינם דבעינה, נעים נאמר כזה דבר, אין לנו מקור לכזה דין. אומרת הגמרא, שניים ליום זה ללמד לי דין אחר, אתה צודק. המילה שניים היא לא ללמד אותי שיהיו שווים, אלא כנגד היום. אתה אומר כנגד היום, או אינו אלא חובת היום, שהפסוק בא להדגיש לי שכל יום יהיו לך שניים, כשהוא אומר את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, הרי חובת היום אמור, אני לא צריך את המילים האלה ללמד את דין חובת היום. ומה נמקיים שניים ליום? כנגד היום, ככה כתוב בברייתא. כיצד? תמיד של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית על טבעת שנייה, ושל בין ארבעים היה נשחט על קרן מזרחית צפונית על טבעת שנייה. בסדר, אז זה סוגר את העניין של התמידים. למה כתוב שניים? ללמד לי שניים ליום שהם יהיו כנגד היום. פה יש להם תמונות, אבל אני לא חושב שהתמונה מוסיפה לנו משהו.
את הטבעות תמיד ששחר בצד מערבי של בין ארבעים בצד מזרחי.
רש"י אומר שהוא לא יודע באמת למה זה בטבעת השנייה, למה זה לא ממש סמוך לקיר. רש"י לא אומר את זה, אני גם חשבתי שאולי יש לך יותר תאורה שם שזה לא ליד הקיר. רש"י אומר שהוא לא יודע. רש"י אומר, ואני שמעתי, כדי שתהיה ראשונה מסייעתו להאחז ברגלי הבהמה, שלא תהפך. זה למה שהוא היה עושה על השנייה, כדי שיכול לשמש בטבעת הראשונה, לעזור לו, לחטוף את הרגליים. כן. בסדר. אז מה ראינו בינתיים? לגבי יום כיפור, שניים למדתי שיהיו שווים. לגבי כבשי עצרת, שתי שיהיו שווים. לגבי כבשי מצורה, שיהיו שווים. לגבי ציפורי בית המנוגה, שיהיו שווים. לגבי תמיד של שחר, אין כזה לימוד, כי זה שניים ליום, כנגד היום, ולא למדתי שהם יהיו שווים. ועכשיו, לגבי מוספי שבת, מוספים של שבת, ודאי צריכים שיהיו שניהם שווים. זה כן. יש לכתחילה שכל שבת יהיו שווים. תנו רבנן. אז אנחנו בעצם סגרנו את הסוגיה הזו, עכשיו אנחנו מתחילים סוגיה חדשה, שמוספים של שבת, ודאי צריכים שיהיו שניהם שווים. אז הדין האחרון, הדין החמישי, שבמוספי שבת כן יש עניין שיהיו שווים. בסדר, כתוב, שני כבשים. זה כן לכתחילה. רש"י פה מוסיף, שנאמר בהם שני כבשים, ודאי שניים שווים לעיכובה, מדלא הדר כתב בו אחד לרבות, אף על פי שאינן שווים להכשיר. כך שמעתי, וקשה לעיכובה מנהלן, ונראה בעיניי דחי גרסין, מוספים ודאי שניים למצווה, מצוותן להיות שווים. כן? בסדר, אז לכתחילה, מוספין של שבת, כן. יש שיטה שאומרת שזה אפילו לעיכובה בשבת. תנו רבנן, עכשיו אנחנו מתחילים סוגיה חדשה עם הברייתא הזו, סוגיה של שחיטה חוץ למקדש. עכשיו, יש לנו איסור בתורה לקחת קורבן שמוקדש להיקרב במקדש, ולשחוט אותו מחוץ למקדש. זה לאו מיוחד. אבל הקורבן צריך להיות ראוי לקרב בפנים. כתוב, ואל פתח או אל מועד לא הביאו, מפה אנחנו דורשים שזה צריך להיות ראוי לקרב לפתח או אל מועד. מה נחשב ראוי לקרב לפתח או אל מועד? אז בזה יתחיל להיות דיון. בוא נאמר, זה יהיה קשר בהמשך היום, אבל עכשיו זה עוד לא קשר לקרב. האם זה נחשב ראוי לפתח או אל מועד? האם כשזה מחוסר מעשה, רק אז זה מעכב ונחשב לא ראוי לפתח חול מועד, או גם כשזה מחוסר זמן, שזה צריך, אני צריך בעצם לעשות את כל התהלוכה של יום כיפור, ובסוף היום יש לי את הקורבן הזה. האם עכשיו, אם בתחילת היום אני אעשה אותו שחוטי חוץ, השאלה, האם... או נגיע גם לשאלה הזו של דיחוי מעיקרא, יפה. זה גם יהיה חלק מהסוגיה בהמשך, בדף הבא, ובסמך ג' עמוד ב'. נגיע, כל זה, אתה צודק, זה יתפתח, אבל להתחלת הסוגיה, תנו רבנן, שני סעירי יום הכיפורים ששחטן בחוץ עד שלא הגריל עליהם. אז הוא קנה אותם מכספי הציבור, אז ממילא הם קדושים, והוא שוחט אותם מחוץ לעזרה, לפני שהוא עשה את ההגרלה עליהם. אז מצד אחד התאמר, הוא עוד לא עשה את הגרלה, עוד לא ברור איזה אחד לשם, איזה אחד לעזאזל. בכל זאת, חייב על שניהם, כי שניהם היו ראויים להיקרב בפנים. וזה נחשב שוחט קודשים בחוץ. וזה נחשב ראוי לפתח חול מועד. הגמרא בהמשך תקשה למה זה נחשב ראוי לפתח חול מועד. אבל לפני ההגרלה זה ראוי לפתח אוהל מועד. מי שהגריל עליהם חייב על של שם, הקורבן לשם הוא כבר ראוי לפתח אוהל מועד, הוא פטור על, על של הזזל, כי השל הזזל הוא כבר לא ראוי לקרב בפנים. לפני ההגרלה שניהם היו ראויים לקרב בפנים, אז על שניהם הוא חייב על שחוטי חוץ. אחרי ההגרלה אני אומר של הזזל כבר לא ראוי לפנים, הוא היה אמור להיות בחוץ, בהזזל, אז ממילא הוא לא חייב עליו על שחוטי חוץ. ברור? זה הברייתא. עכשיו, אומרת הגמרא, עד שלא הגיל עליהם חייב על שניהם, למה יחזו? למה הוא חייב? הרי הם לא שניהם ראויים להיות קורבן בפנים. אמר רב חיסדא, הועיל וראוי לשעיר הנעשה בחוץ. בעצם יכולת לקחת כל אחד מהם ולהשתמש בהם בשביל המוסף של יום כיפור. לא היית צריך להשתמש בשני הסעירים האלה דווקא בשביל הסעירי יום כיפור, אחד לעזאזל ואחד לשם. הם שניהם היו ראויים. עכשיו רב חיסדא פה מלמד אותי שני דינים. דין אחד, הועיל וראוי. בעצם זה לא היה אמור, זה לא היה מועמד לקורבן הזה, אבל הוא יכל להיות בפוטנציאל. ובזה אנחנו נתמקד בעמוד הבא, בהגדרה הזו של הועיל וראוי. בעמוד הזה אנחנו מתמקדים בנקודה אחרת. אומרת הגמרא, ומה ישנה לסעיר הנעשה בפנים דלו? למה רב חיסדא לא אמר לי שהוא חייב, בגלל ששניהם היו רואים לסעיר הנעשה בפנים? למה? דמחוסר הגרלה. הרי אתה קודם צריך לעשות את הגורל, אחד לשם, אחד לעזאזל, אז אחד מהם ראוי לשם. אז מאחר וזה מחוסר מעשה, אני לא יכול להיות חייב על שחוטי חוץ, כי זה עוד לא ראוי לפתח אוהל מועד. כי זה צריך את ההגרלה כדי שזה יהיה ראוי לפתח אוהל מועד, כדי להיות סעיר הנעשה בפנים. מה אתה אומר לי? זה ראוי להיות סעיר הנעשה בחוץ, סעיר רגיל של מוסף, סעיר שנעשה בבית המקדש, לא לפני ולפנים. אז לסעיר הנעשה בחוץ, נמי לא חזי, זה מחוסר עבדת היום. הרי המוסף של יום כיפור קרב רק אחרי הסעירים הנעשים בפנים. אם אני לוקח את הסעירים הנעשים בפנים ושוחט אותם בחוץ, זאת אומרת, עוד לא עשו את הסעירים של פנים. זאת אומרת, זה עוד לא היה ראוי לקורבן מוסף של יום כיפור, כי עוד לא הגיע שעת הקורבן מוסף של יום כיפור. כסבר רב חיסדא, אין מחוסר זמן לבוא ביום. רב חיסדא אומר, ברגע שזה היה ראוי לקורבן היום, היום זה יום כיפור, זה יכל להיות היום, זה שזה רק יכל להיות עוד שעתיים אחרי עבודות אחרות, זה לא עבודות שמעכבות אותו. יש סדר, התורה רצתה שהמוסף של יום כיפור יהיה בסוף היום, בסדר. אבל למה יש זה ראוי לקורבן מוסף עכשיו? כן? זה עוד לא הזמן שהתורה רצתה שתעשה. אז זמן הראוי לבוא ביום לא נחשב חסרון זמן. בהגרלה, אני אומר, זה מחוסר מעשה. עד שאני לא עושה את ההגרלה, אז עוד לא ראוי להיות סעיר הנעשה בפנים. אבל אז זה מעכב כמחוסר מעשה. שאר הדברים, זה לא נחשב מחוסר מעשה. יש רק זמן לקורבן מוסף, הנעשה בחוץ. הזמן הוא עוד לא הגיע. ומה ישנה לסעיר הנעשה בפנים דלו? למה הוא לא חייב? בגלל שזה היה ראוי להיות סעיר הנעשה בפנים, דמחוסר הגרלה. לסעיר הנעשה בחוץ, נמי לא חזי, דמחוסר עבודת היום. אומרת הגמרא, כסבר רב חיסדא, אין מחוסר זמן לבוא ביום. אמר רבינה, השתדה, אמר רב חיסדא, מחוסר הגרלה כמחוסר מעשה דמי, למרות שבעצם ההגרלה זה לא מעשה שבגוף הבהמה. זה לא כמו שאתה עדיין צריך לשחוט אותו, זה... כן? האדם הרב יהודה אמר שמואל שלמים ששחטן קודם שנפתחו דלתות היכל פסולים שנאמר ושחטו פתח אוהל מועד בזמן שהוא פתוח ולא בזמן שהוא נעול. אז מה אומר לי? שמחוסר פתיחה זה כמחוסר מעשה. זה לא מעשה בגופן, אבל התורה אומרת, זה מעשה שהתורה תלתה בהם. ושחטו, ישחט את השלמים, פתח אוהל מועד. אם הוא לא פתוח, אתה לא יכול לשחוט. אז בזמן שהוא פתוח, לא בזמן שהוא נעול. מה יהיה אם שחטן בחוץ, קודם שנפתחו דלתות ההיכל, הוא יהיה פתור. למה? מה הייתה עם מחוסר פתיחה כמחוסר מעשה דמי? כמו שההגרלה זה לא דין בגופם, אבל זה עדיין דין שמעכב בהם. כן? התורה אמרה לי, תעשה הגרלה, אחר כך תעביר אותם כסעירים נעשים בפנים, וממילא זה שולל מהם להיות שחוטי חוץ, כסירי פנים. כן, הסיבה היחידה שהוא חייב זה כי הם רואים לסירי חוץ, אבל לסירי פנים אני לא חייב לפני הגרלה. חבר'ה, נעשה סדר? אתם רוצים לעבור לשם למיזוג? יהיה יותר קל להישאר? בסדר. שוב, בוא נעשה סדר. אנחנו אמרנו שלפני ההגרלה, אם הוא שחט את שני הסעירים בחוץ, הוא לא חייב מדין סעירי פנים. הסיבה שהוא חייב זה כי הם היו ראויים לסעירי מוסף רגיל של יום כיפור, סעירי חוץ. אבל מדין סעירי פנים הם לא, הוא לא חייב. למה? כי הם מחוסרים הגרלה, כן? הגרלה זה לא דין שבגופם, אבל זה בכל זאת דין שהתורה אמרה מעכב בהם, נכון? אז אומר לנו רבינה, אם כך, אז גם שלמים, מאחר ואם הוא שוחט אותם לפני פתיחת פלטות היכל הם פסולים, כי התורה אמרה לשחוט אותם מול פתח או אל מועד, אז אני רואה שדין שהוא דין בקורבן, למרות שהוא לא דין בגוף הקורבן, כמו שהגורלות הם לא דין בגוף הקורבן, אבל הם דין שמעכב בקורבן, ככה בשלמים, פתיחת היכל זה לא דין בגוף הקורבן, אבל הוא דין שמעכב בקורבן, ממילא הוא גם יעכב לגבי שחוטי חוץ. זה כל מה שרבינה אומר. אז אם תעשה שחוטי חוץ, כן, אם תעשה, תשחט את השלמים מחוץ לבית המקדש, לפני פתיחת ההיכל, רב חיסדא אמר שהוא לא חייב מדין שחוטי חוץ, למרות שזה לא דין שבגופם, אבל זה דין שהתורה אמרה מעכבת בהם. זה כל מה שרבינה רצה להוסיף. מי תאימה? מחוסר פתיחה, כי מחוסר מעשה דמי. סגרנו את הסוגיה הזו. אז סוגיה ראשונה הייתה, מחוסר זמן לא נחשב מחוסר מעשה, אבל מחוסר מעשה שהתורה אמרה לעשות בהם, גם אם זה לא מעשה שבגופם, כן נחשב מחוסר מעשה. יפה. עכשיו, בוא נחזור לדין המקורי של רב חיסדא. מה רב חיסדא אמר לי? למה הסעירים האלה, כשנשחטו בחוץ, למה הוא חייב עליהם? הועיל וראוי. מה זאת אומרת? אני קניתי אותם לשם סעירי עזאזל וקודש קודשים. אבל מאחר והם ראויים לסעיר המוספים, אז אני מחייב על שחוטי חוץ. אז זה נקרא הועיל וראוי. עכשיו הסוגיה שלנו תתמקד בדין הזה, הועיל וראוי. ומעיד לי לרב חיסדא, הועיל. האם יש לרב חיסדא את הסברה הזו מאחר ואפשר? הרי הבהמה לא הייתה מיועדת לקורבן הזה, ובכל זאת הוא מחייב אותו על שחוטי חוץ. ואמר רב חיסדא, פסח ששחטו בחוץ בשאר ימות השנה לשמו פטור, כי הרי הוא לא ראוי לפסח היום. אז אם שוחט אותו שחוטי חוץ עכשיו, הוא לא ראוי לפתח או אל מועד.
אתה לא שחט את הפסח מחוץ
ל... הוא לקח את הקורבן פסח, שחט אותו יום לפני פסח לשם פסח מחוץ למקדש.
אתה לא באמת שחט את הפסח מחוץ למקדש.
יפה. שלא לשמו חייב. מה אנחנו מדייקים? מה רב חיסדא אמר לי? תיימה דשלא לשמו. הסיבה היחידה שהוא חייב זה כי הוא שחט את זה לא לשמו, הוא לקח את הבהמה, אמר אני שוחט את זה לשם שלמים מחוץ לבית המקדש, אז הוא חייב. הסתמה, מה אם הוא שוחט אותו בלי שום כוונה לשמו? הוא פטור. והמי לימה הועיל וראוי שלא לשמו בפנים, למה שלא תאמר את אותה סברה של רב חיסדא? מאחר בו היה ראוי שלא לשמו לאיזשהו שלמים, אז גם עכשיו שיהיה חייב עליו כשחוטי חוץ, הועיל וראוי.
אז למה בכלל פוסקים את הסתם כלשמו? כאילו, טוב, זה חוזר השאלה, כאילו, מה הייתה מאמינה לחשוב שסתם זה יהיה לשמו?
הדיוק, כי הוא רק חייב כשהוא כיוון שלא לשמו בחוץ. רב חיסדא אמר, הוא רק חייב אם הוא כיוון שלא לשמו.
אז למה הסתם הזה יהיה דווקא לשמו?
כי תחשוב, הוא לקח את הכבש, הוא קנה אותו בשביל ממשת פסח.
אז זה התשובה, אתם כבר עונים את התשובה של הגמרא. אתם עונים את התשובה של הגמרא, אתם צודקים. חבר'ה, אתם צודקים, מה שנתנאל טוען זה התשובה של הגמרא. הכי השתה, הטעם בי הקירה, שם יש לו שם פסח, עד שאתה עוקר את השם פסח. למה בסתם הוא נפח להיות פסח? כמו שהסברת, אתה צודק אלי. כי הרי יש עליו שם פסח, ובלי לומר בפירוש שאני עוקר את השם פסח ממנו, אז יש לו שם פסח. אז אני לא אומר הועיל וראוי כשכבר יש עליו שם. היי, לא באי הכירה. זה שאתה כששילמת את הכסף התכוונת לסיר הנעשה בפנים, אבל זה לא נחשב שם אחר, כי הם שניים חטאות, יש חטאת פנים, יש חטאת חוץ, זה לא נחשב שינוי שם. ההבדל בין פסח לשלמים נחשב שינוי שם, אני צריך לעקור שם פסח ולחול עליו שם שלמים. זה שני אז בגלל זה פה יפה, אז פה אני לא אומר הועיל, כי צריך מעשה הכירה. מה? כן, רב חיסטה, יש לו הועיל, ודווקא שם אנחנו לא נאמר הועיל לעקור שם. רבא בר סימי מתני להו בדרבא, וקשלי דרבא אדרבא, הוא שנה את כל הציטוט שאמרנו עד כה כציטוטים בשם רבא במקום בשם רב חיסטה, ואז היה קשה לו סתירה בין רבא לרבא, כי גם לרבא היה ציטוט כזה לגבי הקורבן פסח, ומשני כדי שנינן, והוא באמת תירץ באותו תירוץ, אותו מהלך כמו שהגמרא עד כה, רק הכל בשם רבא. קיית הרב דימי, כשרב דימי בא מארץ ישראל לבבל, אמר רב ירמיה, אמר רב יוחנן, הוא ציטט בשם רב ירמיה, בשם רב יוחנן, פסח ששחטו בחוץ בשאר ימות השנה, בין לשמו, בין שלא לשמו, פטור. אז רב יוחנן פה חולק על רבא ורב חיסדה, הוא אומר שגם כשאתה כיוונת שלא לשמו מחוץ למקדש, עדיין הוא פטור מדין שחוטי חוץ. אמר רב דימי, אמרית לשמייתי כמיד רבי ירמיה, פיש למה לשמו, תהלוך הזילה. אני מבין שעל הקורבן פסח הוא לא יהיה חייב על שחוטי חוץ, זה לא ראוי לפסח עכשיו, היום זה לא פסח. אלא שלא לשמו, כן, אלא שלא לשמו, אבל אם הוא שחט את זה מחוץ למקדש, לא לשם פסח, אלא לשם שלמים, אמאי, למה לא יחייב החזי שלא לשמו בפנים? הרי במקדש הוא יכול לשחוט את זה כשלמים, אז למה כשהוא שוחט את זה כשחוטי חוץ לשם שלמים הוא לא יתחייב על שחוטי חוץ? ואמר לי, עקירת חוץ לאו שמה עקירה. רבי ירמיה סובר, וכך הוא אומר בשם רבי יוחנן, אתה רוצה לעקור שם פסח ממנו? לא, אתה לא יכול לעשות את זה בחוץ. יש עליו שם פסח? אם אתה תכניס אותו ובפנים תעשה לו שחיטה לשם שלמים, אין בעיה. אבל אתה רוצה בחוץ לעקור ממנו שם פסח ולחול עליו שם שלמים ולהתחייב על שחוטי חוץ, זה לא שייך. ככה רבי ירמיה סובר.
שינוי
יהוד אפשר לעשות על במקדש? כן. אתה לא יכול גם לעשות שינוי יהוד וגם להתחייב על שחוטי חוץ. נשייך. קיית ערבין.
הוא יכול להיכנס, לשנות ולצאת ו...
אוקיי, בסדר. קיית הרבין, אמר רבי ירמיה, אמר רבי יוחנן. עכשיו יש לנו רבין שמצטט את רבי ירמיה בשם רבי יוחנן. עד כה זה היה רב דימי בשם רבי ירמיה בשם רבי יוחנן. רבין בשם רבי ירמיה בשם רבי יוחנן אמר, פסח ששחטו בחוץ בשאר ימות השנה, בין לשמו בין שלא לשמו, חייב. 180 מעלות, הלך לגמרי הפוך. למה? בגלל הועיל וראוי, כן? בגלל שזה היה ראוי, אז הוא לוקח את רב חיסדא לקיצוניות. הוא אומר, מאחר וזה היה ראוי, גם אם אתה לא עקרת את שמו ממנו, מאחר וזה היה ראוי לשלמים, אז אני אחייב אותו על שלמים בחוץ. ואפילו לשמו, אומרת הגמרא, גם אם הוא שחט את זה לשם פסח, אני מחייב אותו בגלל שהועיל וראוי היה לשלמים. ואתנן מחוסר זמן, הדברים האלה הוא פטור עליהם משום שחוטי חוץ. אם הוא שחט בהמה שהיא מחוסר זמן, זאת אומרת היא עוד לא הגיעה ליום השמיני, היא בת יום, יומיים, היא לא ראויה לקורבן, בין בגופו שהבהמה עצמה מחוסרת זמן, בין בבעלים ש... יפה. באיזה הוא מחוסר זמן בבעלים? הזב והזבב הילד במצורה שקריבו חטאתם והשמם בחוץ. זאת אומרת, יש להם זמן לקורבן בסוף ספירת שבעה. היולדת סוף מלות ימי תרה, 40 יום לבן, 80 יום לבת. והם מקריבו את זה לפני הזמן, את החטאת האשם. הם פטורים, למה? כי זה לא היה ראוי, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, זה לא היה ראוי לפתח אוהל מועד. או כי הבהמה לא ראויה, כי היא מחוסרת זמן, או כי הבעלים לא ראויים. עולותיהם ושלמיהם בחוץ חייבים. למה? כי עולה ושלמים יכולים לבוא בן דבר, מאחר ואני יכול להביא אותם בן דבר, אז אם הוא הקריב אותם בחוץ, למרות שהוא התכוון לעולה ושלמים של חובתו, והוא מחוצר זמן, אבל מאחר והם ראויים לנדבה, אז חייבים. זה מה שכתוב במשנה בזבחים. ואמר רב חלקיה בר טובי, לא שנו אלא לשמו, אבל שלא לשמו חייב. זה שאמרתי שהשם בחוץ מחוסר זמן פטור, כן? אמרנו, חטאתם והשמם בחוץ פטורים עליהם כשהבעלים מחוסרים זמן, זה דווקא אם עשיתי את זה לשמו, כן? אבל אם עשיתי את זה שלא לשמו, הבאתי את האשם לשם עולה או לשם שלמים, אז אני אומר שהוא חייב למרות שהבעלים מחוסר זמן. למה? כי אני אומר שיש לי כלל. המשנה אומרת בהתחלת זבחים, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. חוץ מה, בסדר. אז האשם והעולה, אם הוא היה מקריב אותם בפנים שלא לשמן, כן? אתם איתי? הם היו קשרים. מה אומר לנו רב חלקיה בר טובי? שגם בחוץ, אם עשיתי את זה שלא לשמו, אני חייב. אז אני רואה פה שני דברים. קודם כל, לשמו מי הפטור. אם עשיתי את זה לשמו פטור, אמה עיני מהועיל ורועין שלא לשמו בפנים, אתה, לפי רבי רבין בשם רבי ירמיה בשם רבי יוחנן, כששחטתי את הפסח בחוץ, גם לשמו אני חייב. למה? כי אני אומר, רועיל ורועי, גם אם אתה לא עשית, שינית את השם, אבל זה ראוי בפנים, נכון?
מי
הפתור יכול להיות? מה? אבל. אז אני רואה פה שלשמו מיה, אבל לשמו פטור, אני בכל זאת פטור. למה אמאי לפי הסברה הזו של רבין בשם רבי ירמיה בשם רבי יוחנן, שאני מבחינה הלכתית אומר הועיל וראוי, גם כשאתה התכוונת לשמו אני אעקור את שמו מעליו. אמאי נמה הועיל וראויין שלא לשמו בפנים, כן? אם זו הסברה שאתה מחייב על הקורבן פסח בגלל שזה היה ראוי להיות שלמים, אתה התכוונת לפסח בשחוטי חוץ, אתה שחטת את זה בפורים לשם פסח, זה שחוטי חוץ, למה אני מחייב? כי זה היה ראוי לשלמים. אתה לא התכוונת שלמים, מועיל וראוי. תאמר אותו דבר פה, אומרת הגמרא, הכי השתה, הטה בעי הקירה. אצלנו, כשאנחנו מדברים על אשם, שאני שוחט אותו בחוץ, אני צריך לעקור שם אשם מעליו, ולומר אני שוחט את זה לשם עולה או לשם שלמים. זה צריך עקירה, זה עקירת שם גמורה. הכה, פסח בשאר ימות השנה, שלמים נינו. זאת אומרת, רבי ירמיה בשם רבי יוחנן טוענים שהעקירת שם בין פסח לשלמים היא יותר קטנה מעקירת שם מאשם לחטאת. אנחנו אמרנו בהתחלת העמוד שעקירת שם מחטאת פנים לחטאת חוץ זה לא עקירת שם. אבל מפסח לשלמים זה כן עקירת שם, נכון? זה היה הסברה של רב חיסדא. נכון? זה למה שבחטאת פנים אני אומר הועיל וראוי לחטאת חוץ אני מחייב עליה. כן? חברה, אתם איתי?
כן.
אבל בפסח של לשם שלמים, אלא אם כן הוא עקר את השם, אני לא עושה את העקירת שם. זאת אומרת, יש לנו שלוש מדרגות. כן? מדרגה אחת, חטאת פנים לחטאת חוץ. אותו שם חטאת, כולם מסכימים שזה לא עקירת שם. זה למה שכשרב חיסטה אומר לי הועיל וראוי, אז הוא אומר הועיל וראוי, אני אומר בדבר שהוא לא עקירת שם. גם אם אתה לא אמרת, אני אומר. אתה לקחת את החטאת פנים, שחטת אותה בחוץ, אני מחייב עליה לפני ההגרלה, הועיל וראויה לחטאת חוץ, כי שם חטאת אחד הוא. מה סובר רב חיסטה בפסח? הוא אומר לי, רגע, אם אתה לוקח קורבן פסח ושוחט אותו בחוץ, לא בפסח, אתה שוחט אותו בחוץ ביום אחר, אני לא מחייב, אלא אם כן עקרת את השם. אם עקרת את השם, בסדר, אם לא עקרת את השם, אז שלמים בפסח זה שני שמות, כן? זה רב חיסטה. בא עכשיו רבין בשם רבי ירמיה בשם רבי יוחנן, והוא אומר, רגע, ההבדל בין פסח לשלמים הוא כלום. נכון שזה עקירת שם, אבל זה לא רמת עקירת שם, כמו שני קורבנות שונים. פסח בשאר ימות השנה נחשב שלמים. בעצם מה תעשה עוד איתו אם תביא אותו למקדש? אתה תקריב אותו לשם שלמים. אז ממילא אם אתה עושה שחוטי חוץ, אני אומר הועיל, טוען רבין, אני אומר הועיל וראוי לשלמים, אבל אני לא אומר הועיל וראוי כשיש לי אשם שאני שוחט בחוץ, בגלל שטכנית אם היית מקריב אותו בפנים שלא כדין לשם מולה או לשם שלמים, אז הייתי אומר זה קשה רק שלא עלה לבעלים. זה לא שבדיפולט זה השם שלו. זה שאתה טכנית יכול לעשות את זה וזה קשה רק שלא עלה לבעלים, זה לא משנה את העובדה שזה נחשב עקירת שם אם היית עושה את זה. אז בגלל זה רבין בשם רבי ירמיה בשם רבי יוחנן אומר, פסח ששחטת בחוץ בשאר ימות השנה אני מחייב, כי אני אומר הועיל וראוי, כי אני אומר פסח בשאר ימות השנה, יש לו שם שלמים. זה לא טוען עקירה ברמה גבוהה. אבל השם ששחטתי בחוץ, אני לא מחייב עליו, כי אני לא אומר הועיל וראוי, כי הוא לא ראוי באמת. זה רק שמבחינה הלכתית, אילו היית עושה, אז היה על זה חלוט. אילו, נכון, אבל זה עדיין עקירת שם כבדה, ובגלל זה, בעקירת שם כבדה כזו, אני לא אומר הועיל וראוי. נשארתי את המים שלי שם, רק הוא יכול לעקור ודאי בתוך המקדש. האם הוא יכול לעקור מחוץ למקדש? זה המחלוק שראינו בהתחלת העמוד. יפה. רב אשי מתנה חייב, שרב אשי כשהוא ציטט את רבין אמר ביומי אמר ביוחנן, אז הוא ציטט שבין לשמו בין שלא לשמו חייב. זאת אומרת הוא שנה את זה כמו שהגמרא ציטטה לנו, שאני אומר הועיל וראוי אפילו בעל כוחו, אפילו כשהוא התכוון לשמו, הוא אמר הוא עושה את זה לשמו. רבי יומי עמידיפתי מתנה כתור, הוא שנה בדברי רבי יומיה בשם רבי יוחנן ושנה כמו שרב דימי שנה, שלא משנה אם אתה אמרת לשמו או שלא לשמו, פטור. כסמר פסח בשאר ימות השנה באי עקירה, כמו שאנחנו הסברנו שזה כן יש איזה דין עקירה, ועקירת חוץ לב שמה עקירה. עקירה זה רק בתוך המקדש, כמו שהסברנו קודם כשראינו את זה ברב דימי. כן, ופליגד רב חילקי אבר טובי, וזה בעצם חולק על רב חילקי, כי הרי רב חילקי אבר טובי, מה הוא אמר לנו? מתי עולות הן בשלמיהן בחוץ חייבין? רב חילקי אבר טובי אמר, זה שאמרנו שאשם בחוץ, שהוא מחוסר זמן בבעלים פטור, זה דווקא אם הוא עשה את זה לשמו, אבל שלא לשמו חייב. זאת אומרת, רב חילקי אבר טובי אמר, כשאתה לוקח אשם לעשות אותו שחוטי חוץ, מחוץ למקדש אתה יכול לשנות את שמו ולומר, אני עושה את האשם הזה לא לשם אשם, אלא לשם עולת נדבה. זאת אומרת, אתה יכול לעקור שם מחוץ למקדש. האשם הרי הבעלים הם מחוסרי זמן, על האשם הוא לא היה חייב על שחוטי חוץ. אז איך רב חילקי אבר טובי מחייב אותו? זאת אומרת, האמירה הזו של רבי יומי עמידיפתי ושל רב דימי שאי אפשר לעקור שם בחוץ, חולקת על רב חילקי אבר טובי, כי רב חילקי אבר טובי הרי חייב אותו על ידי זה שהוא עוקר שם מחוץ למקדש. בסדר, רק עשינו סדר פה של השיטות. בסדר, בזה סגרנו את הסוגיה. אם תחשבו על זה, זה באמת לא סוגיה מסובכת. אחרי שעושים סדר בראש, זה לא מסובך. אז בואו נסכם. בואו עכשיו בהסתכלות.
עקר, לא עקר? אם הוא עקר או לא עקר? כן בחוץ, לא בחוץ? אז אם אלה, אם שינה משהו בקומת, שינה משהו בקוראים.
נסכם את הסוגיה בגדול? כן, מההתחלה. היה לנו את הברייתא הראשונה, שאמרה שאם הוא שחט את שני סירי יום הכיפורים בחוץ, אז לפני הגרלה הוא חייב. רב חיסטה הסביר למה הוא חייב, בגלל שהם היו ראויים, הועיל והיו ראויים, לחטאת של למוסף של יום כיפור, לחטאת החיצונה, כן? למוספי יום כיפור. אז זה היה אמור להיות להגרלה לחטאת פנים ולהזזל, אבל זה בעצם ראוי לחטאת חוץ, מאחר זה ראוי לחטאת חוץ, או איל וראוי, אז רב חיסדא, אז בגלל זה הברייתא מחייבת שהוא שחט את זה בחוץ. כן? זה היה שלב א'. עכשיו באויל וראוי הזה, שאלנו, אז למה פסח שהוא שחט בשאר ימות השנה, הוא רק חייב אם הוא עקר את שמו, רב חיסדא אמר, ואם הוא עשה את זה סתם הוא לא חייב, ענינו, כי שם אתה צריך לעקור, אם אתה לא עוקר, שם פסח עליו.
אז לפי זה, גם מאוד דבר על מחובת בין רבדים אלי, על הציטוט בשם רבדים, ושל רבים. כאילו, אין לו פסח יותר מהרב,
יפה. זה מחלוקת מאוד קיצונית. כי הבאנו ציטוט לפי רב דימי, רב יוחנן אמר שבאוטומטי זה לא נעקר בכלל, וגם אם ניסית לעקור זה לא נעקר, אתה לא יכול לעקור שם בחוץ. ואילו רבין אמר שזה נעקר באוטומטי. גם אם אתה לא התכוונת זה נעקר. תוך כדי הבאנו את הברייתא שאמרה שמחוסר זמן בין בגוף הבהמה, בין בבעלים, אז הוא לא חייב על שחוטי חוץ. הבאנו שהחטאת והאשם פטור על זה רב חילקי בר טובי אמר רק אם הקרבת אותם לשמם, אבל אם אתה עקרת את שמם מעליהם התכוונת לשם קורבן אחר שאתה לא מחוסר זמן לגביו, זאת אומרת עולת נדבה או שלמי נדבה, אז הוא חייב על שחוטי חוץ. ואז הבאנו שבעצם זה פה הנקודת המחלוקת, האם אתה יכול לעקור את שמו מעליו בשחוטי חוץ. כן, אז היו לנו בעצם שתי נקודות בכל העמוד הזה. א', האם אני אומר רואיל ורואי לקורבן אחר, זאת אומרת האם אני באוטומט אחייב אותו מאחר וזה רואי לקורבן אחר, ותוך כדי זה היה לנו שאלה האם אני אומר רואיל ורואי דווקא בפסח ושלמים, דווקא בחטאת פנים וחטאת חוץ, או אפילו בכל קורבן. היו לנו שלוש שיטות בעצם. כן, רב חיסדא אמר רק בחטאת פנים וחטאת חוץ. כן, רב חיסדא אמר דווקא בשני סירי יום הכיפורים שהוא שחט, אז אני אומר זה ראוי לחטאת חוץ, כי שם חטאת אחת הוא, זה לא נחשב עקירת שם. בשאר קורבנות הוא אומר אתה צריך לעקור את שמה מעליהם. היה לנו את רב דימי בשם רב יוחנן, שהוא בעצם הלך כמו רב חיסדא, הוא אמר שאתה לא יכול לעקור שם בחוץ, ורב דימי ורבין בשם רבי יוחנן שאמר שגם בפסח אתה יכול להעביר שם אוטומטי, כי השם עובר אוטומטי, כי פסח נחשב שלמים. בסדר? הלאה, סוגיה הבאה, אנחנו מוכנים? בסדר. אמר מר, אנחנו אמרנו בברייתא שהתחילה את כל הסוגיה הזו, שמי שהגריל עליהם אחרי ההגרלה של אחד יש את השם לשם, אחד יש את השם לעזאזל, אז חייב על של שם. אם הוא ייקח את השל שם, הרי הוא ראוי לפתח או אל מועד אחרי ההגרלה, ואם הוא יעשה אותו שקוטי חוץ הוא חייב, ופטור על של עזאזל, כי הוא כבר לא ראוי לפתח או אל מועד, הוא שייך בעזאזל. תנו רבנן, התורה אומרת לנו בדין שחוטי חוץ, איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או חסב או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה ואל פתח או אל מועד לא הביאו, הגמרא הברייתא מתחילה עם ציטוט של כל הפסוק, כי תדרוש מילה מילה בפסוק הזה, ואל פתח או אל מועד לא הביאו להקריב קורבן לשם. אז עכשיו אנחנו דורשים על שחוטי חוץ. למה החולים? לא, מדובר פה על בהמות שהיו אמורות להיות קורבן. אל פתח או אל מועד לא הביאו להקריב קורבן לשם. זאת אומרת, הקורבן זה היה אמור להיות פתח או אל מועד, והוא לא הביא את זה. כן. עכשיו, בואו נראה רש"י, כי רש"י מביא לנו את התחלת הברייתא מתורת כהנים. רישא דברייתא, פה בעמוד ב', רישא דברייתא בתורת כהנים, הכי איתה. יכול השוחט חולין בפנים יהיה חייב, ודין, הייתי אומר קל וחומר, אם הוא חייב על חוץ, את כל שכן שחולין בפנים, תלמוד לומר, קורבן. על הקורבן הוא חייב, ואינו חייב על החולין.
למה שוחט חולין בפנים, אתה גורם משוחט
קודשם בחוץ? אני לא יודע, צריך לבדוק שם, לא יודע. תלמוד לומר קורבן, לקורבן שהוא עושה שחוטי חוץ הוא חייב, ואינו חייב על החולין. אי קורבן, שומע אני וחולו, כלומר, אי אינו אומר קורבן. זה הגמרא שלנו כבר, אי קורבן, כן? רש"י מסביר עכשיו את הגמרא שלנו. שומע אני אפילו קודשי בדק הבית שנקראו קורבן, שנאמר, אני קורא בגמרא, ונקרב, ונקרב את קורבן השם, תמוד לומר, ולפתח אוהל מועד לא הביאו. כל הרוי לפתח אוהל מועד חייב עליו בחוץ, כל שאינו רוי לפתח אוהל מועד אינו חייב עליו בחוץ. כן? חזרה לרש"י. לא, קודשי בית הבית, אתה הקדשת בהמה לבית הבית, בהמה בעלת מום. אחר כך לקחת אותה, שחטת אותה בחוץ. אתה לא חייב עליה. הקדשת צבי לבית הבית. הוא לא ראוי. מה? יש דין מעילה, אבל אם אתה לוקח בהמה של בית הבית שהיא לא ראויה לקורבן, או שהיא לא הוקדשה לקורבן, היא נכס של בית הבית. אז... מה? כן, נכון, אין לה דין קורבן. אבל יש מקום שהתורה קוראת לזה קורבן. אז הייתי חושב שגם קודשי בית הבית נקראו קורבן, הרי כשניצחו את מדיין, אז הקריבו את כל הכסף והזהב, נתנו לבית הבית, ואנשי המלחמה קוראים לזה ונקרב את קורבן השם. איש אשר מצא את צדת, טבעת, עגיל וחומז, הם קוראים לזה קורבן השם. זאת אומרת, הם מסרו את זה לבית הבית, זה לא קורבן באמת, אבל הממון של בית הבית גם נקרא קורבן. יפה. אז מאחר והתורה חייבה על שחוטי חוץ בלשון קורבן, ויש מקום בתורה שגם קודשי בדק הבית נקראו קורבן, הייתי אומר אפילו קודשי בדק הבית יהיה חייב עליהם אם עשה אותם שחוטי חוץ, כי עניין שנאמר ונקרב את קורבן השם, תלמוד לומר, בגלל זה הפסוק אמר לי, ולפתח אוהל מועד לא הביאו, ללמד אותי על מה אני חייב, כל הרוי לפתח אוהל מועד חייב עליו בחוץ, דווקא מה שרוי לקורבן, כל שאינו רוי לפתח אוהל מועד אין חייבין עליו בחוץ. חכה. אתה שואל טוב, בוא נראה את המשך הברייתא. הוציא אלו שאין רואים לפתח אוהל מועד. בסדר, אז אני מבין מהלימוד הזה שדווקא דברים שרואים לפתח אוהל מועד. אבל מהלימוד הזה לא הוציא פרת חטאת בשעיר המשתלח. שהוא ראוי לבוא לפתח אוהל מועד. רש"י מוריד את המילים פרת חטאת, כי היא לא ראויה לבוא לפתח אוהל מועד. רש"י אומר צריך לגרוס פה רק שעיר המשתלח, כי הוא ראוי לבוא לפתח אוהל מועד, שהרי איפה עושים את הגרלה עליו? בפתח אוהל מועד. איפה עושים את הוידוי עליו? בפתח אוהל מועד. ואל תאמרו לי מה אכפת לי מהוידוי, שהרי המשנה בשבועות אומרת לי שעיקר כפרה זה בוידוי, כמו שהוכחנו גם קודם במסכת. נכון, זה למה שרש"י אומר זה לא גורסים פה, לא הוציא פרת חטאת. אז לא הוציא שעיר המשתלח. בסדר? אז מהלימוד הזה אני עדיין לא למדתי ששעיר המשתלח אין עליו דין שחוטי חוץ, שהוא ראוי לבוא לפתח אוהל מועד. הרי הוא כלול בלשון הזה. תלמוד לומר, הפסוק אומר לשם, מי שמיוחדין לשם, יצאו אלו שאין מיוחדין לשם. השעיר המשתלח הוא לא בא לשם. ולשם לא הוציאו? רגע, המילים לשם זה בא למעט את שעיר המשתלח. ורמיני, יש לנו מקום שהמילה לשם זה לרבות את צעיר המשתלח. הרי הפסוק אומר, בדין שצריך להיות שבעה ימים, כתוב, שור או חסב ועז כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה לשם. אז אנחנו דורשים, ירצה לקורבן אישה לשם אלו אישים. זה דברים שהולכים על האש, לקורבן אישה. מניין שלא יקדישנו מחוסר זמן, הפסוק אומר לי שאני לא יקריב אותו על גבי האש לפני בין שמונת ימים. איך אני יודע שאני אפילו לא אקדיש אותו לפני שמונת ימים? תלמוד לומר ירצה לקורבן לשם, לקורבן. המילה קורבן מלמדת אותי אל תקדיש אותו אפילו כשהוא מחוסר זמן. למה כתוב ירצה לקורבן אישה לשם, לרבות צעיר המשתלח? אז פה הגמרא דורשת שהמילה לשם מרבה לי את צעיר המשתלח, שגם הוא צריך להיות בין שמונה ימים. רגע, אנחנו לפני רגע אמרנו שהמילה לשם זה דווקא לשם למעט את צעיר המשתלח, שהוא לא נחשב לשם. פה אנחנו אומרים שהמילה לשם באה לרבות את צעיר המשתלח. המילה קורבן מלמדת אותי לא להקדיש מחוסר זמן. לשם מלמדת אותי שגם בשעיר המשתלח יש דין שהוא יהיה בין שמונת ימים. אז עכשיו בברייתא הזו אני אומר שהמילה לשם באה לרבות את צעיר המשתלח. בברייתא הקודמת אמרתי שבדין שחוטי חוץ המילה לשם באה למעט את צעיר המשתלח. אמר רבא, הטעם עניין הדקרא והחם עניין הדקרא. הטעם דל פתח לרבות, מאחר והפסוק בא לרבות אל פתח או אל מועד, אז אני אומר שהמילה לשם הוא ההפך מזה, הוא בא למעט מהריבוי, להוציא את, את הזזל. האחד בישה להוציא, המילה ישה דווקא אלה שעולים על האש היא מיעוט, אז המילה לשם היא לרבות. זאת אומרת, המילה לשם יכולה ללך לכאן ולכאן, ובאמת כל אחד ביחס לקונטקסט. המילה אל פתח או אל מועד באופן טבעי הייתה מרבה את הסעיר המשתלח, כי הוא גם רואי לפתח או אל מועד. אז ממילא המילה לשם היא כבר לא יכולה לרבות את סעיר המשתלח, אז זה מין ריבוי אחרי ריבוי להוציא. כן? דווקא לשם. אל פתח או אל מועד ריבה לי, בעצם סעיר המשתלח היה כלול באל פתח או אל מועד. אז המילה לשם מייתה אותו. ופה שאישה זה ממעט את סעיר המשתלח, כי אישה דווקא אלה שעולים על האש, אז המילה לשם באה לרבות, לשם כלשהו לשם. תיימה דרבי רחמנה. הסיבה היחידה שאני, עכשיו אנחנו מתמקדים בברייתא השנייה. כל הסיבה שאני יודע שסעיר המשתלח לא יכול להיות מחוסר זמן, זה בגלל שהתורה נתנה לי ריבוי מיוחד לשם. ללמד אותי שיש גם דין בין שמונת ימים בסעיר המשתלח. הלא רבי, הווה אמינא, סעיר המשתלח, קדוש ומחוסר זמן. לולא הריבוי, היית אומר שאפשר להקדיש סעיר המשתלח כשהוא בין מחוסר זמן. איך זה שייך? אין גורל קובע אלא בראוי לשם. הרי אני מביא שני בהמות, ואני לא יודע איזה אחד יהיה לשם. בעל השם, ודאי שהוא לא יכול להיות מחוסר זמן. אז איך היה לי הווה אמינא שאני יכול לקחת מחוסר זמן לעזאזל? כן? כל בהמה שהיא לעזאזל הייתה צריכה להיות ראויה לשם גם. אמר רב יוסף, המני חנן המצרי נהי. דתניא, חנן המצרי אומר, אפילו דם בכוס מביא חברו ומזווג לו. חנן המצרי סובר שאני לא כמו המשנה שלנו. המשנה שלנו אמרה, אם מת אחד מהם, אתה צריך לעשות גורל על שניים מחדש. חנן המצרי אומר, לא נכון. הוא אומר, אם מת צעיר המשתלח, יש לך אפילו, כבר יש לך את הדם להביא, לעזות את הדם בפנים. מה אתה עושה? מביא בימה אחרת, ללא הגרלה, ובימה אחרת אתה ממשיך איתי על העזזל. כן? עכשיו, אם אני מביא בימה אחרת לעזזל, אז יש לי מציאות שאני מביא בימה לעזזל, שלא הייתה צריכה להיות ראויה לשם. אז הברייתא שלנו תהיה חנן המצרי. זה למה שאני, לפי חנן המצרי, אני צריך לימוד מיוחד ללמד אותי שאני לא יכול לקחת בהמה מחוסרת זמן לעזאזל. מה? הוא בא ממצרים, אני חושב. כן. אומרת הגמרא, אימר דשם לחנן המצרי דלת לדחויין דלת להגרלה משם ידלי. כל הדין של חנן המצרי, הוא בא לומר לי שאם מת השעיר של הזזל, הדם לא נדחה. נכון, אתה צודק. אבל מי אמר לך שכשהוא אמר, אתה יכול להביא בהמה כשיש לך את הדם בכוס, שאני לא צריך לעשות הגרלה מחדש? נכון, אני רק, לפי חנן המצרי, אני רק צריך להשלים את הבהמה לעזאזל. האדם לא נדחה, אבל אולי כדי להשיג בהמה לעזאזל, אני בכל זאת צריך לעשות הגרלה, ואז חזרקו שיהיה לדוכתה, איך יכול להיות לי מציאות של מחוסר זמן? אומרת הגמרא, אלא אמר רב יוסף, המני רבי שמעוני, אתה צודק, לא הוכחתי כלום, באמת אולי לפי חנן המצרי אני עדיין עושה גורל, אלא זה יהיה רבי שמעון דתניא. מת אחד מהן, מביא חברו שלו בהגרלה דברי רבי שמעון. רבי שמעון אומר במפורש שיש לי מציאות שאני לא עושה הגרלה. כשאחד מת, אני פשוט מביא בן זוג לשני.
אתה עושה הגרלה אחת, עשינו.
כן. רבינה אמר פתרון אחר. שוב, מה אנחנו מחפשים? למה אני צריך לימוד ללמד אותי על השעיר לעזאזל שהוא פסול במחוסר זמן? אז הוא אומר, כגון שהומם וחיללו על אחר. אם נפל מום בסעיר המשתלח אחרי ההגרלה, אז אני לא עושה הגרלה מחדש. אז אני בעצם מביא בהמה אחרת ואני עושה חליפין. אני אומר, זה תחת זה, אז הבהמה אחרת שאני מביא, אני צריך לימוד ללמד שהיא לא יכולה להיות מחוסרת זמן. ומנת אמרה דפסל בימומה, איך אני יודע בכלל שמום פוסל בסעיר המשתלח? תתניה, הפסוק אומר, עברת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת, לא תקריבו אלה לשם, וישה לא תיתנו מהם על המזבח לשם. אז הפסוק נותן לי מלא דוגמאות של מומים, ואומרת לי, אל תעשו מהם קורבן, וגם אישה לא תיתנו מהם. אז אנחנו דורשים ככה, ואישה לא תיתנו מהם, זה לשון אש, אלו החלבים שולחים על האש. אין לי אלא כולן, מקצתן מניין, מה, איך אני יודע שאפילו אני לא אקח כזית מהחלבים לשים על האש, מקורבן שיש בו מום? תלמוד לומר, אישה לא תיתנו מהם, אפילו מי, אפילו כזית מהם, אל תשימו על המזבח. המשך הפסוק, וישה לא תיתנו מהם על המזבח, זו זריקת דמים. יש לי לב לא לזרוק דם מבהמה שהייתה במום. להשם, לרבות צעיר המשתלח, שגם בצעיר המשתלח, אל תיקח בהמה שיש במום. זה סוף הסוגיה. אז מה יצא לנו מהסוגיה הזו? שיש לנו דין שבהמת, הבהמה להזזל, לא חייבים עליה כשחוטי חוץ, כי לא הייתה ראויה על פתח חול מועד. יש לדין שהיא לא יכולה להיות מחוסרת זמן, שהיא צריכה להיות בת 8 ימים, ויש לה גם כן דין שהיא לא יכולה להיות בעלת מום. יש לנו שני ריבויים, ריבוי בדין מחוסר זמן, ריבוי בדין בעלת מום. עכשיו אומרת הגמרא, ואיצטך למכתב בעל מום, הייתי צריך את הלימוד של בעל מום שהוא כולל את צעיר המשתלח, ויצטרך למכתב מחוסר זמן, וגם הייתי צריך את הלימוד שהסעיר המשלח לא יכול להיות מחוסר זמן. די כתב רחמן המחוסר זמן משום דלומטי זימני. הייתי אומר, בסדר, למה התורה פסלה את הבהמה לעזאזל לפני 8 ימים? כי עוד לא הגיע לזמן שהיא ראויה לקורבן בכלל. אבל בעל מום דמטי זימני, אולי בהמה לפני שהיה למום היא הייתה ראויה לעזאזל. עכשיו שנפל במום, מי אמר שהתורה הפקיעה אותה מדין צעיר לעזאזל? אם לא, אז לא הייתי יכול ללמוד את זה מדין מחוסר זמן, הייתי אומר, אולי התורה לא פסלה אותה מסיר לעזאזל. די כתב אחמן הבעל מום שהוא פסול לעזאזל, הייתי אומר, משום דמאיס, ומה בעלת מום? זה מאוס, הקריבי עונה לפי חתיך, הנביא זועק על זה, איך אתה לוקח בהמה בעלת מום לעבודת השם? אבל מחוסר זמן דלא מאיס, אם לא, הייתי אומר, אולי הוא לא פסול לעזאזל, צריכה, בגלל זה התורה הייתה צריכה לומר לי בשני הדינים, שגם בסיר לעזאזל יש את הדין הזה. רבה אמר, כגון, מה? כן. למה הייתי צריך פסוק למחוסר זמן בשביל סעיר לעזאזל? זה מדובר כגון שהיה לו חולה בתוך ביתו, שהיה לו מישהו שמוכר את הבהמה לציבור, היה לו בן אדם חולה בתוך ביתו. עכשיו, בן אדם חולה בתוך הבית, מותר לחלל לו יום כיפור. והוא שחט את האמא של הבהמה בשביל החולה בבית. עכשיו, כשהוא שוחט את האמא של הבהמה בשביל החולה, אז הסעיר שאנחנו תכננו לקחת לעזאזל, נהפך להיות מחוסר זמן. אתם עשיתם הגרלה, הוא רץ לבית המקדש, הוא אומר, אני מצטער רבותיי, בדיוק שחטתי את האמא שלו בשביל פיקוח נפש. אתם בבעיה, כגון שהיה לו חולה בתוך ביתו, ושחט אמו ביום הכיפורים. ואז הוא רץ ואומר לנו, רבוי זה, אל תשחטו את זה מחוסר זמן. או, מי אמר שיש דין מחוסר זמן לגבי סעיר המשתלח? או, זה למה שהייתי צריך את הלימוד, בין 8 ימים. בין 8 ימים, למדתי שיש בו דיני מחוסר זמן. יפה, רואים מפה שזה כולל. ברגע שזה כלל לגבי זה, זה גם לגבי זה. יש בו, כן. אומרת הגמרא, וחיי גבנה מי אסיר, רגע, מי אמר שיש איסור לשלוח אותו לעזאזל בדין אותו ואת בנו? כל הדין אותו ואת בנו, זה רק לא תשחטו ביום אחד. לא תשחטו, אמר רחמן, אבל אליו שחיטה היא. מה אתה עושה? אתה לא הולך לשחוט אותו. אז איזה איסור אותו ואת בנו יש? אמרי במערב, התחייתו לצוג, זוהי שחיטתו, כמו שאלי טוען. זה השחיטה של הסעיר המשתלח. ואז רץ בית המקדש ואומר לנו, רבוי, זה שחטתי את האמא היום. אז הוא אומר, הוא שחט את האמא שיוכלו את הבשר, החולה צריך בשר ביום כיפור.
האדם
הוא אוכל את הבשר בלי להכשיר, או שמכשירים אותו תוך כמה דקות, מה הבעיה? צולים אותו. בשביל חולה, מה? עושים מה שצריך. הוא משאיר את העובדים לטפל בבשר ובחולה, והוא רץ לבית המקדש, הוא אומר לנו, רבוי, יש לכם בעיה, הסיר שמכרתי לכם לעזאזל, הוא צריך ללך לעזאזל. טוב, נתקדם או נעמוד פה? אני חושב שנעמוד פה, נראה לי שאם תנוחו יהיה לכם סדר צהריים יותר טוב, נעמוד פה.